וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב בקל שדי, ושמי הוויה לא נודעתי להם. אומר אדמו"ר הזקן כך, הנה וירא יש בו בית פירושים. אם רוצים להסביר את המילה וירא, על פי דקדוק אפשר להבין אותו בשתי משמעויות. א', לשון עבר. משמעות אחת זה לשון היסטוריה. שנתגלה לאבות, התורה מספרת לנו שבעבר, הקדוש ברוך אומר למשה רבינו, בעבר וירא התגליתי לאבות. אבל והבית אפשר גם להבין את הוירא במשמעות של לשון עתיד. וירא זה בעתיד בעזרת השם אני אראה. שהוא לשון הווה, שתמיד יש בחינה זו בכל זמן ובכל אדם. זאת אומרת, התורה היא נצחית, והתורה אומרת ליהודי, היום וירא אני אתגלה אליך. היי כתוב אל אברהם וליצחק וליעקב, אז איך זה שייך לכל יהודי? אז הוא אומר, ידוע הרי כי האם קוראים אבות האלה לשלושה. רק לאברהם, יצחק ויעקב אנחנו קוראים אבות. דיינו לראובן, שמעון, לוי, לא קוראים אבות. אבות זה רק אברהם, יצחק ויעקב. למה? והעניין שבחינת האבות היא ירושה לבניהם אחריהם בכל דור ודור. כי העניין של אברהם, יצחק ויעקב כמו אבא, אז כל הילדים יורשים את האבא. ככה קוראים לאברהם, יצחק ויעקב אבות, כי כל אחד מבני ישראל יורש את העניין של אברהם, יצחק ויעקב. לכל אחד לפום שיעור הדילי, כל אחד לפי הדרגה שלו והמצב שלו, אבל כל אחד יש בו משהו מאברהם, יצחק ויעקב. ולכן אומרים אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אבל שאר בחינות ומעלות הצדיקים, יש עוד הרבה צדיקים אחרים, אבל לאו דווקא שכל אחד יש לו מכל הצדיקים את העניין שלהם. כגון למשל השבטים, ראובן, שמעון, לוי, שהם ודאי בחינות אורות עליונים, ודאי ראובן, שמעון ולוי וכן שאר השבטים, מרבדים על דרגות אלוקיות מאוד מאוד גבוהות, אבל יש לך אדם שאין בו כלל בחינות ומדרגות אלו, לא חייב להיות שכל אחד יש בו גם בחינת ראובן, וגם שמעון וגם לוי. אבל משאין כבחינת האבות, הדרגות של אברהם, יצחק ויעקב, מעצם הדבר שכל יהודי אומר, אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב, צריך להיות בכל אדם את העניין הזה, שהם שורש ומקור כל נשמות ישראל. במילא לכל יהודי יש את הבחינה של אברהם, יצחק ויעקב. במילא אם כתוב התורה וירא אל אברהם אל יצחק וליעקב. אמרנו שוירא זה רק, לא רק לשון עבר, אלא גם לשון הווה ועתיד. זאת אומרת, אומרים לכל יהודי, יש לך מבחינת אברהם יצחק ויעקב, אומר הקדוש ברוך הוא וירא, אני אתגלה אליך, אלא בחינת אברהם שבך ויצחק שבך ויעקב שבך. ולהבין עניין גילוי זה שבכל דור ודור, מה זה נקרא, במה זה בא לזה ביטוי? מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מתגלה לכל אחד בחינת אברהם שבנו, מה המשמעות? מבחינת ומדרגת האבות שבכל אדם מישראל. מה הפירוש, מה המשמעות של אברהם שבך, יצחק שבך או יעקב שבך? כדי להבין את זה נקדים, הרי כל הנושא הכללי של ספר שמות מדבר על הגלות במצרים והגאולה ממצרים. זה הרי הנושא. וגם הנושא הספציפי הזה, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו וירא אל אברהם, מה הנושא? שאמרת כבר לאברהם מראש והבטחתי להם שבסופו של דבר יהיה גאולה לעם ישראל. אז כל העניין הזה, הנה הגלות, נמשל לעיבור. ידוע מהפסוקים, כמו שיביא עוד מעט כמה הוכחות, שהגלות נמשל לעיבור של עובר בבית אימו, זה משל לגלות. וגאולת ימי המשיח שיהיה במהרה בימינו, נמשל ללידה. הגאולה זו לידה. הביא כמה הוכחות, כמו שכתוב, כי חלה גם ילדה ציון את בניה. אז רואים שמדובר על על הגאולה, כתוב ילדה ציון את בניה. ילדה ציון, זאת אומרת, זה הגאולה של עם ישראל. מצד שני, כשישראל נתונים בצרה, חס ושלום, כתיב, כי באו בנים עד משבר, וכוח אין ללידה. אז המצב של הגלות נקרא, המשבר זה הכינוי גם ליולדת, כשהיא לפני הלידה, כתוב, וכוח אין ללידה, הם כבר סובלים מאוד. אז שוב משווים את העניין הזה של הגלות לעיבור. וכן חבלי ימות, המשיח נקראים בשם חבלי לידה. כמו שכתוב כי חבלי לידה יבואו לך, וכן בגאולת מצרים, ימשיל בנבואת יחזקאל, כל העניין לבלד ביום הלידה. גם יחזקאל, יש שם תיאור ארוך מאוד בפסוקים, שממש הולך עם השלבים של הריון ולידה, ומה קורה עם התינוק, איך מטפלים בו אחרי הלידה, הוא ממש מתאר את זה כמשל על עם ישראל. כמו שכתוב הוא מולדתך, ביום הולדת אותך, כמו שם יש את כל העריכות של הפסוקים. על כל פנים אז רואים, שכל העניין הזה של ההיריון והלידה זה משל על גלות וגאולה. ולהבין משל ומליצה, צריך להבין מה הדמיון, למה סתם הפסוקים ישבו את זה להיריון ולידה, למה הדמיון? צריך להבין מהו עניין העיבור. אז ניקח את המשל, נבין טוב טוב את המשל, אז מזה נבין טוב יותר את הנמשל. אני אקח את המשל של העיבור. מה קורה עם, עם הוולד בזמן שהוא נמצא בבטן אמו? כנה אמרו רבותינו זל, כתוב בגמרא, דרש רבי סמלאי. רבי סמלאי מתאר את המצב של העובר בזמן ההיריון. הוא אומר כך, למה הוולד דומה במי אמו, למה הוא דומה שהוא נמצא שם? לפנקס מקופל. ראשו בין ברכיו, ועקבותיו על עקבותיו, ואוכל ממה שאימו אוכלת, ופיו סתום, וטבורו פתוח. זה המצב בזמן ההיריון. זאת אומרת, האיברים החשובים, כמו הראש, הוא לא, כרגע לא משמש כלום, לא רלוונטי, הוא נמצא בין ברכיו בכלל. אפילו הפה שדרכו בדרך כלל אדם אוכל, גם הוא בר אוכל, אבל לא מהפה. הוא אוכל ישר מהטבור. החלק העליון בכלל לא בעל משמעות כרגע. אבל הוא כשיצא לאוויר העולם. ברגע שהוא נולד, מה קורה? נפתח הסתום ונסתם הפתוח. הפה שהיה סתום ולא היה משמש, הוא נפתח. והטבור שהיה פתוח וממנו היה גודל, הוא נסתם. דיינו, מה המשמעות? שיש לעובר כל חיתוך האיברים. בזמן ההיריון העובר יש לו את כל רמח האיברים, לא חסר לו כלום. ראש ועיניים ואוזניים וכולי, יש לו הכל. אלא, רק החלוקה של האיברים, החשיבות של האיברים, הוא בשונה מהתקופה של הלידה. אלא שראשו מקופל, הוא מונח בין ברכיו, שאינו משמש כלום. שאינו מחשב ומערר, וכן עיניים לו ולא יראה, ואוזניים ולא ישמע. וגם המאכל שלו, אף שאוכל ממה שאימו אוכלת, אינו הולך לו דרך הפה. רק דרך הטבור לבני מאיים בלבד. כי מה המטרה של האוכל בזמן שהעובר כעובר? להגדיל הגוף. זה המטרה. אז אם המטרה היא להגדיל הגוף, אז הוא הולך ישר לטבור והגוף גדל. לא כמו אצל אדם שהוא חי ובחוץ, אז האוכל צריך להשפיע על המוח, שיהיה לו התפתחות שכלית והתבוננות בדברים, ואחר כך ללב, שיהיה לו את הרגש המתאים. וזה גם מגדיל לו את האיברים, זה יורד גם למטה. אבל אצל העובר, החלקים העליונים לא פעילים, האמא פעילה. הוא כרגע צריך רק להתפתח מבחינה פיזית. כמו שנראה בחוש, רואים בצורה מוחשית מה קורה בזמן ההיריון, שבתשעה ירחי לידה נגדל גופו. אבל להיות המאכל עובר דרך הפה? אבל שהמאכל יעבור דרך הפה כמו שאחרי הלידה. דהיינו, מה קורה כשזה עובר דרך הפה? לשלוח חיות ללב? כשעובר דרך הפה, אז זה מפעיל את החלקים העליונים של האדם. לשלוח חיות ללב, ומשם למוח, שמעברי הנשימה, זה לא קורה בזמן העובר. אף שנגמרו כל עבריו, יש בעברי הנשימה גם כן. עברי הנשימה פעילים אצלו, זאת אומרת, הם קיימים אצלו, אבל לא הם המתפקדים, אמא שלו נשמת. היא כבר, הנשימה שלה מפעילה אותו. הוא לא צריך את העברי הנשימה האישיים שלו. מכל מקום הרי אין לו נשמת רוח חיים, גם על פי הלכה אין לו נשמת רוח חיים אישית. כל כולו הוא בעצם חלק מהאימא. עד שיצא לאוויר העולם, ברגע שיוצא לאוויר העולם, שאז מוציא הכל, אז פתאום הכל יוצא מהפה. וזה הסימן לידה הראשון, שיש עובר חי, ששומעים את הקול שלו. כמו שאמרו רבותינו זל, שהוא סימן הלידה, דשמי לבלד לצוויץ. שומעים את העובר, את התינוק שיוצא לאוויר העולם, שומעים אותו בוכה, אז זה סימן שברוך השם הוא חי, משום שהוציא ראשו. ולכן, מכיוון, אבל שבעת ההיריון הוא לא צריך, הוא לא מדבר, הוא לא בוכה, הוא לא צועק, זאת אומרת, החלק העליון לא פעיל, אז ולכן אינו שולח חיות לעברי הנשימה. לכן בזמן ההיריון לא צריך להגדיל ולפתח את עברי הנשימה שהם יהיו פעילים, אלא לעברי המזון בלבד. העיקר בזמן ההיריון זה שהגוף יגדל, לכן האוכל הולך ישיר דרך טבורו, ששם הוא משכן הבני מעיים, עברי המזון, מה שאין כן ראשו עם כל עברי הנשימה, אין משמשים כלום. והרי הם כמיתים, ולכן ראשו מוטל בין ברכיו מפני שאין לו חיות. זה מה שקורה לעובר בעת ההיריון. אם התורה משווה את הגלות לזמן כזה של הריון, זאת אומרת, עם ישראל בזמן הגלות דומים לעובר. מאותה בחינה שאמרנו, רק כמובן במשמעות רוחנית, הוא מיד יסביר. והנה, ככל הדברים האלה, וככל המשל הזה, כל הפרטים שהזכרנו במשל של העובר, כך נמשלו בני ישראל בית הגלות. זה בדיוק המצב של עם ישראל בתקופת הגלות. תכתיב, מה קורה בזמן הגלות? הפסוק אומר, השם ממרום ישג. מה זה ממרום? הוא לא פה. לא, פה הוא לא בגילוי. כמו שבזמן ההיריון העובר, החלקים, המודעות שלו לא נמצאת. כמו שאמרנו קודם, אפילו היה לשון, אין משמשים כלום הרעים כמתים. בזמן הגלות, עם ישראל מרגיש הקדוש ברוך הוא, כביכול, נעלם. כמו שכתוב בזוהר, דסלי, קוצ'בריחו לילה. כביכול הקדוש ברוך הוא הסתלק, דהיינו נעלם, למעלה. וכתיב, הפסוק אומר, רחל מבכה על בניה. רחל, אמנו מבכה על בניה שהלכו לגלות. והפסוק אומר, כי איננו. אז הפשט הפשוט מה זה כי איננו, מי איננו, עם ישראל איננו, הם לא נמצאים בבית המקדש, הם הלכו לגלות. אבל בזוהר הוא מסביר כי איננו, מי איננו, קדוש ברוך הוא. פירש בזוהר, דקאי אל הקדוש ברוך הוא כי איננו בגובנה, הוא לא נמצא עם הבנים שלו, דסלי, כי הוא נעלם, הוא הסתלק למעלה. פירוש שסילק שכינתו וגילוי אלוקותו מהתחתונים. העולמות התחתונים לא מרגישים את השכינה, ודומה לעיני בשר כאילו העולם דבר בפני עצמו. העולם נראה כאילו, האנשים מרגישים כאילו העולם הוא בפני עצמו, ולא מרגישים את הגילוי אלוקות. והשמן לב העם, ועיניו השע. זאת אומרת, המצב כזה של היהודים הוא מצב שלא מרגישים אלוקות, לא מבינים אלוקות. הכל נמצא במצב של הלם, זה בדיוק כמו עובר, הוא גודל, הוא נהיה יותר גדול, הוא מתווסף עוד כמה גרמים, אבל החלקים העליונים שלו לא פעילים. עיניים להם ולא יראו, מה הם לא יראו? לא יראו אור השם. כי בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. הם לא רואים את האמת. האמת היא שהקדוש ברוך הוא נמצא בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, ואין עוד, זה האמת. האמת שהוא נמצא בכל מקום, אבל לא רואים. אנחנו לא רואים, זה בעיה שלנו, זה כמו העובר בבטן אמו. יש עולם ומלואו מסביב, הוא לא רואה כלום. ואפילו השפעת מצוות ומעשים טובים, כשיהודי עושה מצוות, כמו העובר בעת שהוא אוכל, ככה בנמשל, יהודי מקיים מצוות בזמן הגלות, המצווה צריכה להשפיע, כמו שהאוכל צריך להשפיע, על מה זה משפיע? שמזון לנפש אינו עובר להם דרך הנשימה. כמו אצל העובר אמרנו, זה לא עובר מהפה לעברי הנשימה והמוח והלב מתפתחים, אלא זה הולך ישר לעיכול, אותו דבר בנמשל. יהודי מקיים מצוות, עושה מעשים טובים, אבל זה לא פועל לשלוח חיות ללב ולמוח. הוא לא מרגיש, הרי בפשטות היה צריך לקרוא, הנחת תפילין היום. אז צריך להיות לך התעוררות, מיד אהבת השם היית צריכה לבור אצלך. היית צריך להרגיש מיד התובנות חדשות באלוקות, כי הרי שמת עליך את רצון השם ואתה שם את זה עליך, אתה לא מרגיש שום דבר. זאת אומרת, האיברים החיוניים, הרוחניים של מוח ולב, כאילו מתים. הוא לא פועל לשלוח חיות ללב ולמוח למען דעת השם, ולאהבה אותו, ולעובדו בכל לבבם בלב שלם ונפש חפיצה, ותשוקה מורגשת בלב, זה כל זה היה צריך להיות. כי רשפי ישלבת וצימאון, זה היה אמור להיות התגובה הטבעית אצל יהודי כשהוא לומד תורה ומקיים מצוות. אבל בפועל מה קורה? כי אם, כעניין שנאמר ויבטהי רתם אותי מצוות אנשים מלומדה. הוא מקיים באופן הכי טכני, כמו רובוט שעושה כל יום את אותו דבר. דהיינו מבחינת עשייה גשמית בלבד ובקרירות. זה המצב, זה גלות. זה מה שהתיאור של הגלות, לכן התורה מתארת את זה לעובר. וזהו עיקר הגלות ברוחניות. והנה, מה, נראה כמה שורות, לא נעצור בגלות, רק נתחיל כבר את הביטוי של הגאולה. והנה תכלית השלימות של ימות המשיח. מה בעצם המטרה, למה אנחנו מחכים, מה יקרה כשמשיח יבוא? שהוא בחינת לידה. יהיה ברוך השם יום הולדת. כולנו ניוולד. מה זה הלידה הזו? והתגלות אור השם בקרב איש ולב עמוק. הקדוש ברוך הוא פשוט יתגלה בלב שלנו. יתגלה במוח שלנו, פתאום נתחיל להרגיש, נתחיל לראות. זה נקרא שהעובר יוצא לאוויר העולם, פתאום יש כאן תהליך אחר, האוכל כבר עובר דרך הפה, והלב מרגיש, והמוח קולט, ולאט לאט. כמו שכתוב ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר, הוא כתיב כי עין בעין יראו, אבל כמו אצל העובר, הוא לא נולד אם לא היה לפני זה 9 חודשי הריון. זאת אומרת, ההתפתחות שלו בזמן ההיריון מסייעת, אם הוא מתפתח טוב בזמן ההיריון, אז שהוא ייוולד, ייוולד בריא ושלם, יתחיל מיד לפעול. אותו דבר בנמשל. כדי שבאמת בימות המשיח יהיה את הגילוי הזה, את כל ההשפעה במוח ולב, צריך את כל העבודה שלנו בזמן הגלות. כל מה שיהודי היום מקיים מצוות ולומד תורה, אפילו הוא לא מרגיש כלום, אבל זה מאוד חיוני. הוא לא יכול לדלג על זה ונגיד, טוב, נחכה לזמן הלידה. כי אם חלילה לא יהיה התפתחות של העובר בזמן ההיריון, אז גם לא יהיה לידה. יש לזה השפעה לפחות על המצוות הלשים מול ומדע, זה גם טוב, זה גם פועל. הוא תלוי במעשינו ובעבודתנו בזמן הגלות. יותר מזה, זה לא סתם מצוות אנשים מלומדה. אדם בזמן הגלות גם צריך לפעול, לעורר, את ה, כמו שהזכיר, כמה פעמים הוא הזכיר את זה כאן, את האהבה מסותרת שקיים אצלו. משהו בכל אופן זה יפעל, זה לא פועל עליו לשינוי שהוא מגלה, הוא לא מצליח בדרך כלל לגלות את האהבה שהוא פועל בצורה גלויה בעבודתו שלו, אבל אתה לפחות כן יכול במאמץ משהו לפעול. אתה מכין את השטח. על ידי התעוררות אהבה מסותרת ודאי בליבו של אדם. הרי גם בזמן הגלות יש בליבו של יהודי אהבה לקדוש ברוך הוא. ואת זה, כשאתה בזמן הגלות לפחות את זה מעורר, כי אם לא היית מעורר את זה, לא היית ממשיך לעשות עוד יום מצווה ועוד הפעם. למה אתה כל יום בא ועושה? ועוד הפעם. אתה לא מרגיש הרגשה גדולה, אבל מה מושך אותך לא לעזוב? כי יש לך את האהבה הזו המסותרת, שהיא בכל אופן פועלת אצל האדם וממשיכה את העניין. עד שתחפוץ וחפצה ותשוקה ונפש שוקקה, אדם גם מזמן הגלות יכול לגרום שיהיה לו איזו השתוקקות, איזו התרוממות, משהו, ולהיות אהבת השם בהתגלות ליבו. וכשיהודי פועל את זה מזמן הגלות, זה יכין שכשיגיע הגאולה והלידה, זה יהיה בצורה הרבה יותר גדולה, וזהו, זה הכל מרומז בשמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת. וכמו שבעזרת השם נלמד בהמשך אחר כך, מה המשמעות של השמה ישראל, וידייק במילה אחד, ואיך זה מביא את ואהבת, שזה עבודה שגם מזמן ניתן לנו פשוט את הרצפט, את המרשם, איך בזמן הגלות יהודי צריך לעבוד על עצמו בצורה נכונה, כדי שבעזרת השם יהיה את הוויירה, ועד שיהיה הגאולה בצורה מלאה.